bit.
הפסוק אומר, והגדת לבנך בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מכאן למדו חז"ל, ידוע, את החובה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר. אבל המצווה הזאת של הסיפור ביציאת מצרים בליל הסדר היא הדרכה לא רק ביחס לנס של יציאת מצרים. חז"ל למדו מכאן שכשאדם קורא לו נס, יש חיוב הודיה. לא רק שיש חיוב הודיה, אנחנו אומרים בהגדה, בכל יום ויום חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הדרישה שדורשים מאיתנו היא לא רק לזכור את הנס. כתוב, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים. אבל והגדת לבנך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. התחושה שלנו צריכה להיות שהנס קרה לנו. הנס של היציאה ממצרים קרה לנו. ולא רק התחושה, אלא את התחושה הזאת אנחנו צריכים גם להעביר לילדים שלנו. והגדת לבנך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. אנחנו לא מספרים לבנים את מה שעשו לאבותינו. אנחנו מספרים לבנים, כל פנים, זה מה שהתורה אומרת. והגלת לבנך, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. מדוע? משום מה היסוד של המצווה? היסוד של המצווה שאדם צריך, אדם, לא רק אדם, הרי לא מדובר פה על אדם. הדיבור של התורה הוא בלשון יחיד, אבל הדיבור הזה בלשון יחיד מכוון לכלל ישראל. חובת הסיפור ביציאת מצרים היא חובה של העם לספר לבנים את מה שקרה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, משום שכדי לספר לבנים את הנס, העברה של התחושה של הנס צריכה להיות העברה של חוויה. אנחנו צריכים להרגיש שהנס הזה קרה לנו. אבל זה לא רק בנס של יציאת מצרים. חז"ל, כמו שאמרנו, למדו מכאן יסוד. כל מן דיתרחיש לי ניסה, כל מי שקורא לו נס, יש עליו חיוב הודיה. וחיוב ההודיה, כדי שהוא יהיה שלם, הוא חייב, אנחנו צריכים לחזור. אנחנו צריכים לחזור, כמו שאנחנו עושים ביציאת מצרים, כמו שאנחנו עושים בנס של יציאת מצרים. המצווה לספר ביציאת מצרים בליל הסדר היא כדי לחזור ולתת לנו את התחושה של היציאה, כדי שאנחנו נוכל לספר לילדים שלנו מה שעבר עלינו. משום שכשאתה מספר לילד שלך מה שעבר עליך, החוויה עוברת הלאה וכן הלאה לדורות הבאים. זה החיוב של והגדת על בנך. אבל כמו שאנחנו אומרים, זה לא רק החיוב של והגדת על בנך, זה תשתית לחובה הכללית. כשקורה לנו נס, אנחנו איננו אדישים. זה לא עובר בלי להשאיר עלינו רושם. קודם כל, דבר ראשון, להודות. קודם כל להודות על החסד שגמל איתנו. כדי להודות על החסד, צריך לבדוק, לחוש, מה היה לפני ומה קרה. כמו שאנחנו עושים ביציאת מצרים. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. וכן הלאה. אנחנו צריכים לזכור מה היה לפני ומה קרה עם. מה התרחש? כדי שאנחנו נוכל להרגיש לחיות את אותו רגע. מה קרה? הרי צריך להבין, כשמתבוננים במבט לאחור, עם ישראל, עם שנמצא בגלות, עם מפוזר, מפורד, בין העמים. כמו שהפסוק אומר, בסוף דברים, מזי רעב וכתב מרירי. המציאות של עם ישראל בגלות היא מציאות של, לא חיים. לא חיים. ולא רק זה. הרי אנחנו יודעים מה קרה 5 שנים לפני, 4 שנים קודם לכן. אנחנו יודעים באיזה מצב עם ישראל היה קודם, ומה קרה, איך הכל התהפך בן רגע. איך יהודים יוצאים, מי שיצא, מי שהצליח לצאת מכבשנים של אש, מי שהצליח להישרד, ואותם יהודים, יש התחושה שרוב האנשים שיושבים פה עוד לא נולדו אז, אבל אותם יהודים מגיעים בחירוף נפש, במסירות נפש לארץ ישראל, כשאין אפשרות להגיע לארץ. הרי הבריטים לא נתנו לאותם פליטים שיצאו מאירופה, הם לא נתנו להם להיכנס לארץ. ואותם יהודים מגיעים לארץ, הם יוצאים משם, מהגיהנום שמשם יצאו, והם באים אל הארץ, והם יורדים מהאוניות, ונותנים להם נשק, ואומרים להם, לכו להילחם. היכולת הזאת לצאת ממצב של שריד ופליט להילחם על החיים, זה עצמו דבר לא מובן. אז כל המציאות שלנו, כל המציאות של אותו זמן, צריך לחיות את הרגע. מה קרה אז? מה קרה? המציאות של העם הזה לפני והמציאות של העם הזה אחרי, זה לא לתאר. כשקצת מתבוננים, מה קרה? איך הכל פתאום התהפך? איך הכל פתאום התהפך? אתם לא יודעים, אבל בירושלים לא היה מה לאכול. לא היה מה לאכול, פשוטו כמשמעו. אכלו חובזו. מי שיודע מה זה חובזה, עזב אכלו. לא היה פה מה לאכול. בירושלים היה מצור באופן שלא היה, אני לא מדבר, שהמים היו מי בורות. לא היה, אין פה מים בירושלים. עוד לא היה את המוביל הארצי. אין מקורות ואין הגיחון ואין שום דבר. יש פה מים בבורות. כשיש מים, אז אין מה לאכול ואין מה לשתות. זה בכלל לא לתאר. עוד אחרי שכבר קמה המדינה, שנים היה פה קצבאות, אכלו על פי תלושים. אני זוכר בתור ילד שהאימא שלי, שתחיה, היא קנתה בחנות תפוחי עץ, אז את 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 הפרי היא נתנה. אני הייתי ילד בגיל 4-5, האח שלי, אחי הקטן, היה בגיל 2, אז את התפוח עצמו היא נתנה לו, ולי נתנה את הקליפות של התפוח. לא היה מה לאכול פה לא היה מה לאכול, ופתאום הכל מתהפך. אבל זה לא רק זה, זה ש באותו, הרי כשהוכרזה המדינה, התחילה פה מלחמה. המלחמה לא התחילה פה עם הקמת המדינה, התחילה גם קודם. אבל העוז, התקיפות, היכולת לבוא ולקבל אחריות על עם ישראל, הרי כשהמנהיגים של אותו דור, הם הכריזו על המדינה, למעשה הם יצרו מצב שפה תיפתח מלחמה. וכמה היו כאן? כמה היו כאן? כשמסביב יש צבאות מאורגנים עם נשק, אין בכלל מה לתאר ומה להשוות את הנשק שהיה ליהודים פה למה שהיה מסביב. למה שהיה מסביב. אז לקחת אחריות, לקחת אחריות ולהגיד אנחנו נלחמים, אנחנו יוצאים למלחמה, תבואו, אנחנו נלחם בכם. עם מי? עם איזה כוחות שעמדו לנו? זה עצמו, זה שאדם, אדם מוכן לקחת על עצמו אחריות, מקבל את הגבורה להילחם, זה נס. זה דבר שהוא לא רגיל. כמו שאנחנו אומרים, בייחוד שאנחנו מסתכלים על מי מדובר, על איזה אנשים מדובר, מי היה כאן. אבל זה לא רק זה. כשמתבוננים יותר, כל גם מבחינה כל המציאות של קיבוץ הגלויות, המציאות של החזרה של יהודי העולם מכל הארצות, החזרה של יהודי העולם לארץ, זה שיהודים מכל הארצות פתאום מתעוררים לחזור, פתאום מתעוררים לחזור לארץ ישראל, בלתי מובן, בלתי מובן. עוד השפה העברית, יהודים לא דיברו בעברית. השפה העברית במשך 2000 שנה הייתה שפה שבודדים דיברו בה. מי ידע עברית? מי הבין עברית? ובתוך המספר שנים, עשרות השנים האחרונות, אז לאט לאט יהודים מדברים עברית. תחיית השפה. עם נולד מחדש. עם נולד מחדש. כל זה לא מובן. לא מובן, לא קרה דבר כזה. לא קרה דבר כזה. לא, בהיסטוריה של העמים בכלל, בציאות כזאת שעם שהיה מפוזר מפורד בין העמים, במצב כמו שאנחנו היינו, שפל, בזוי, מציאות של התחיות כזאת, תחייה מחדש, רנסנס, מתחיים מחדש. זה בא לידי ביטוי בכל מיני בכל מיני סימפטומים, אבל התחיות של העם, העם פתאום התחיל לחיות, העם פתאום רוצה לחיות, העם פתאום רוצה לחיות כעם, לא כבודדים. פתאום כל הפזורה הזאת, כל הפרטים האלה רוצים לחיות יחד כעם. לא מובן, לא מובן. נגד ההיגיון גם. וכשזה נגד ההיגיון, למה אנחנו קוראים נס? למה אנחנו קוראים נס? נס זו תופעה שאין לה הסבר. אנחנו רגילים לחיות בעולם הטבע. בעולם הטבע, העולם הרגיל שאנחנו חיים בו, לכל תופעה אנחנו מחפשים הסבר. אבל כשאנחנו מגלים תופעות שאנחנו אין לנו, אנחנו לא יכולים לתת להם הסבר, אין לנו הסבר לתופעות כאלה, אנחנו קוראים נס. לתופעות כאלה אנחנו קוראים נס. ועל נס יש חיוב הודיה. על נס, על ניסיך, אנחנו אומרים ממודים, על ניסיך ועל נפלאותיך שבכל יום עמנו. יש חיוב להודות, מודים אנחנו לה. אבל בא הרמב"ן בסוף פרשת בו ואומר שהתורה מספרת לנו כל כך הרבה פעמים על הנס של יציאת מצרים, ולא רק מספרת כל כך הרבה פעמים על הנס של יציאת מצרים, אלא התורה קובעת כל כך הרבה מצוות ומדגישה בהרבה ממצוות התורה שהם זכר ליציאת מצרים. מדוע? אומר הרמב"ן, כדי שמתוך הנס של יציאת מצרים אנחנו נבוא להבין שלמעשה כל החיים שלנו זה נס. גם המציאות שנראית לעצמנו כמציאות רגילה, טבעית, היא מתוך ההרגל כך. את האדם קם בבוקר, הוא רואה את השמיים, הוא רואה את השמש, הכל כמו שהיה אתמול, אז נדמה לו שכך צריך להיות. נדמה לו שכך צריך להיות. אבל מה אנחנו אומרים בתפילה? המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אומר הרמב"ן, מתוך הניסים או על ידי הניסים אנחנו באים להכיר למעשה שכל המציאות שלנו כולה היא נס. נס במובן זה שאין לה הס... אנחנו לא יכולים לבוא ולומר אני יכול להבין מדוע. נראה לך שאתה מבין מדוע, אבל האמת היא המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הפסוק אומר, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. לעולם השם דברך ניצב בשמיים מובא בשם גדולי החסידות. הקדוש ברוך הוא אמר יהי אור, הקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע בששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא אמר יהי מאורו. אז האמירה הזאת יהי אור, יהי רקיע, יהי מאורות, האמירות האלה בעשרה מאמרות נברא העולם, האמירה הזאת נדמה לאדם זה אמיר. כשאדם אומר אז הוא אמר, פעם אחת הוא אמר, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אז האמירה הזאת היא אמירה נמשכת. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הקדוש ברוך הוא אמר יהי רקיע, אז עד היום האמירה הזאת קיימת. אז הרקיע קיים היום בגלל אותה אמירה, כי האמירה נמשכת. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. על כל פנים, ההודיה, המצווה של היום הזה היא המצווה לחוש, כמו שכתוב, לעולם חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. אנחנו צריכים לומר לעולם אנחנו צריכים לראות את עצמנו כאילו עכשיו, עכשיו מתרחשת הכרזת העצמאות. עכשיו אנחנו נהפכים ממצב של פזורים. צריך להבין, הפסוק אומר ביחזקאל, באמור לשם, באמור להם, עם השם אלה ומארצו יצאו. אומר הפסוק ביחזקאל שזה החילול השם הגדול ביותר שיש. המציאות של עם ישראל מפוזר בין האומות, הגלות, זה החילול השם הגדול ביותר. זה החילול השם הגדול ביותר, שיש יהודים שיושבים בחוץ לארץ, זה החילול השם הגדול ביותר. באמור להם עם השם אלה, זה הרי עם השם. מה זה עם ישראל? עם ישראל זה עמו של הקדוש ברוך הוא, כי השם בחר לו יה, ישראל היא סגולתו. ואיפה ישראל צריכים להיות? בארץ ישראל. אז באמור להם עם השם אלה ומארצו יצאו. הם עם השם, איפה הם? הם שם, מהארץ שלו הם יצאו. זה חילול השם הגדול ביותר. אז כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל כעם, לא כבודדים, הוא חוזר עד שנת תשח"ט, עד הכרזת העצמאות, אז היו פה יהודים, אמנם קצת היו פה יהודים, אבל היו פה יהודים כפרטים. ברגע, באותו רגע שבו עם ישראל מכריז אנחנו כאן כעם, אנחנו כאן כאומה, אנחנו מקבלים אחריות על עצמנו, זה הנס הגדול ביותר. ואת התחושה הזאת אנחנו צריכים לחוש ולהודות ולהעביר אותה הלאה, כמו שאמר. אבל צריך להבין שזה לא רק זה, יש פה עוד נקודה, יש פה נקודה נוספת. אנחנו צריכים לדעת כמו שאמרנו, ההתחיות, הלידה מחדש של עם ישראל בארץ ישראל, זה תהליך. זה תהליך. זה לא דבר שמתרחש בבת אחת. זה יכול להתרחש בבת אחת. הפסוק אומר, בעיתה אחישנה. יש מצב של בעיתה ויש מצב של אחישנה. אבל זאת אומרת, הגאולה יכולה להיות גאולה פתאומית, אבל הגאולה יכולה להיות גם גאולה כמעט כמעט. והיום כשאנחנו מסתכלים, היום כבר יש לנו את הפרספקטיבה, אנחנו יכולים להסתכל במבט לאחור, אז אנחנו יכולים לראות תהליך שלם שהולך ונבנה במהלך הדורות האחרונים, שמביא אותנו לראות את את התופעות, את הגילויים של השלבים, השלבים השונים שבהם או איתם מתוכם עם ישראל חוזר להיות עם. חוזר להיות עם. זה, אתה היום יכול להסתכל במבט לאחור. אז אתה מסתכל על התופעות, אתה רואה פתאום את ה, קודם כל את ה, את ההתחיות של השאיפה. את ה, את ה, את ה, את ההתחלה כשעולים, התחלה בקודש. אף על פי שהגמרא אומרת ורואים בחוש, הגמרא אומרת והמציע בונים בחול ואחר כך מקדישים. כשבית המקדש בונים אותו, אז לא בונים אותו מיד כשהוא קדוש. הבנייה היא בנייה בחול. ורק אחרי שבונים אותו, את החול הזה מקדשים. זה סדר הבניין. אבל ורואים בחוש שהבניין הגשמי, הבניין הגשמי, הפיזי, הבניין הגשמי של המדינה נעשה בחול, לא בקודש. נעשה על ידי יהודים שבאופן חיצוני על כל פנים, לא מרגישים שהם בונים פה משהו קדוש, שהם מכינים פה משהו שבאיזשהו שלב יתקדש. התחושה של היהודים שבאו לארץ, רוב היהודים שבאו לארץ, בהתחלה הייתה תחושה שאנחנו רוצים מדינה ככל המדינות. רוצים, לצרפתים יש ארץ, לאנגלים יש ארץ, ליוונים יש ארץ, גם אנחנו רוצים ארץ. למה שלנו לא תהיה? העובדה שאנחנו לא יכולים להיות בכל מקום, בכל מקום אנחנו נרדפים. אבל האמת היא שיש פה משהו הרבה יותר גדול, משהו הרבה יותר יסודי, משום שהלידה מחדש של עם ישראל, כמו שאמרנו, שזו תופעה לא טבעית, לא מצויה, לא קרה דבר כזה מעולם, שעם שהיה מפוזר ומפורד 2,000 שנה יחזור ויחיה מחדש. המציאות הזאת היא לא רק מציאות של עוד מדינה כמו שאר המדינות. לעם ישראל יש תפקיד, לעם ישראל יש ייעוד. עם ישראל איננו עם רגיל. אז בשלב הראשון הבניין הוא בניין של חול. בשלב הראשון התפיסה היא תפיסה קטנה. בשלב הראשון היכולת ההבנה של אלה שבונים כאן היא מוגבלת. הם באמת חושבים שהם בונים מדינה ככל המדינות. אבל יש פה יסוד לדבר הרבה יותר גדול, הרבה יותר יסודי, כמו שאמרנו. התחייה מחדש של עם ישראל, הלידה מחדש של עם ישראל, זה תיקון עולם במלכות שדי. זה בניין של כל העולם כולו. זה לא משהו קטן. אבל לא כולם מבינים את זה. לא כולם מבינים את זה. אז הבניין בתחילה הוא בניין של חול, אבל אף על פי שהבניין הוא בניין של חול, הרעיון, הדחיפה, ההתחלה בקודש. השלב של המחשבה, השלב היותר מוקדם, היה בזה שגם הגאון מבילנה וגם הבעל שם טוב שלחו את התלמידים שלהם לארץ ישראל. כשהיה פה מצב קשה, היה קשה להיות פה, אבל הם שלחו את התלמידים שלהם, הם רצו בעצמם לעלות, לא עלה בידם. כך כתוב, כך מסופר. אבל התלמידים של הגאון מווילנה והתלמידים של לא של גדולי ישראל בכלל הגיעו לארץ ישראל, והגיעו לארץ ישראל מתוך תחושה שאוטוטו אנחנו מתקרבים לאט לאט לשלב שבאמת כבר מוכרחים לחזור חזרה הביתה. רק לאחר מכן זה עבר לשלבים יותר מעשיים, אז זה עבר למצב של חול. אבל מצד שני אנחנו היום כבר במבט לאחור יכולים לראות איך אנחנו כבר נכנסים לשלב הבא. איך אנחנו נכנסים? אמרנו בונים בחול, אבל השלב הבא זה ואחר כך מקדישים. מוכרח לבוא שלב לכלים של החול, מוכרח להיות ניצוק קודש, קדושה. והתהליכים האלה, צריך להבין, הם תהליכים שלא תלויים בנו. הם מסודרים, הם מתוכננים, אבל צריך להבין, ארץ ישראל דורשת סבלנות. זה מה שרואים היום במבט לאחור. הדברים לא קורים בחטף, הדברים קורים לאט לאט, וצריך להבין יותר מזה, לא רק לאט לאט, אלא זה כנגד זה עשה אלוקים. כשאנחנו מתגברים, גם הצד שכנגד מתגבר. ככל שאנחנו מתחזקים יותר, ככל שאנחנו מתבססים יותר, אז גם הכוחות שעניינם לעכב אותנו, גם הם מתגברים. והם מתגברים כדי שאנחנו נגלה יותר ויותר את עצמנו בצורה יותר יסודית. אנחנו שמים הלב, רואים, צריך להבין, המציאות של הקמת מדינת ישראל בשביל הנצרות זה הריסה של הנצרות. כל ההקמה של מדינת ישראל באופן יסודי, באופן בסיסי, זה נגד כל מה שהם אמרו. הם אמרו כביכול עם ישראל בטל. ההתחלה עם עם ישראל, אבל כביכול עם ישראל גמר את התפקיד שלו. ופתאום הם רואים שהעם הזה מתחיל לחיות מחדש. העם הזה מתחיל לחיות מחדש. זה כמו שאצלנו אמרנו שזה נס, זה לא מובן, אצלם זה פי אלף לא מובן. ובאופן פנימי הם נלחמים. הם לא יכולים לסבול את המציאות הזאת. הם לא יכולים לסבול. והכוח שבפועל נלחם בנו כדי לעכב את ההתפתחות שלנו ואת ההתבססות שלנו בארץ ישראל, הפלסטינאים. ולא בכדי. זה הסדר, כך זה צריך להיות. כך זה צריך להיות, זה לא משהו מקרי. הכל פה מתוכנן. כשאתה, שוב, אתה מסתכל במבט לאחור, אנחנו לא מבינים. אבל כשאנחנו רואים במבט לאחור, אנחנו רואים שכל עיכוב וכל כביכול, כל עיכוב וכל הפרעה, זה גורם לנו להתחזק, גורם לנו להתבסס, גורם לנו יותר ויותר לגלות כוחות שמסוגלים להתגבר על כל מי שמפריע לנו. זה הסדר. כך גם אנחנו מדברים על חבלי לידה. מה זה חבלי לידה? תינוק יוצא לעולם, אז זה בא בקלות? זה לא בא בקלות, זה תהליך. אבל כל שלב שבו אתה צריך לגלות מדרגה חדשה הוא יותר קשה והוא מוליד קשיים, אבל הקשיים הם הכרח, והקשיים הם גורמים לכך שאנחנו נגלה עוד יותר כוחות, כוחות יותר חזקים, כוחות יותר בריאים, כוחות יותר משוכללים, כדי לגלות את התוכן האמיתי שלנו. בסופו של דבר, הדברים מורחים להתגלות כמו שהם צריכים להיות, לא יעזור שום דבר. כמו שאמרנו, יש תכנון אלוקי של המציאות, וכשיש הבטחה בנביאים שעתיד העולם להגיע למצב של תיקון עולם מלכות שדי, אז כך זה יהיה. אלא מה? צריך סבלנות. צריך סבלנות, ומצד שני צריך גם את הרצון שדיברו עליו קודם, לפעול עם אל. כביכול צריך, אנחנו רואים התערותא דלעילא, אבל צריכה להיות גם ההתערותא דלתתא. אנחנו רואים התעוררות מלמעלה, אנחנו רואים סייעתא דשמיא, חוץ מחיוב ההודיה שדיברנו עליו קודם, שמחייב אותנו להודות על כל מה שאנחנו זוכים לראות בארץ הזאת, אז זה גם מחייב אותנו להשתדל יותר. מחייב אותנו, כמו שאמרנו, להתעורר בעצמנו, לגלות בעצמנו יותר כוחות. וזה לא צריך להיות בגדול. כל אחד ואחד אצלו, כל אחד ואחד במשפחתו, כל אחד ואחד עם ילדיו, להתעורר יותר כמו שאמרנו, הבונים בחול כבר קיים, הבניין של החול קיים. אנחנו צריכים עכשיו ליצוק תוכן של קדושה, תוכן של קודש. וככל שאנחנו רואים וזוכים לראות את הניסים שמלווים אותנו, לא רק אנחנו דיברנו על הנס של עצם הקמת המדינה, אבל האמת היא שמי שקצת מבין רואה בכל רגע ורגע איך כל הקיום שלנו, כל המציאות שלנו כאן בארץ הזאת, זה מציאות של נס. מציאות של נס. אנחנו מוקפים בשונאים מכל הצדדים, כל הצדדים, ובכל זאת העם הזה מצליח, לא רק מצליח אלא חי וקיים ומתפתח ומתבסס. אבל עם כל זה אנחנו צריכים לדעת מה שנותן קיום, בסיס, מציאות לכל מה שיש כאן, זה הרוח. ורוח פירושו של דבר תורה, רוח פירושו של דבר קיום מצוות, רוח פירושו של דבר חינוך של הילדים, הגדלת תורה. ומתוך שתהיה פה הגדלה של תורה, הפסוק אומר השם עוז לעמו ייתן, השם עוז, אומרים חז"ל, אין עוז אלא תורה. מה שנותן כוח זה תורה, ואנחנו רואים את זה היום בחוש. כשאדם הוא איש תורה, יש לו את התוקף, יש לו את החוזק, יש לו את היכולת ואת הגבורה, ובעזרת השם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
כולם מזינים לביפי, הפוליטיקה מזינים.